זה החומשים החדשים? קודם כל יישר כוח גדול למזכי הרבים. יש לנו כאן חומשים חדשים, אני לא יודע למי, אבל יש לנו הרבה חומשים חדשים ש... עם רש"י, חומשים חדשים, בהירים, יפים. יהיה הלימוד לעילוי נשמתו של רבי בנימין טוב בן צבי הירש. אז יישר כוח, יישר כוח גדול. וואו. למרות שכבר הזכרנו ביום חמישי בבית המדרש, החיסרון ניכר עוד יותר. פחות או יותר ככה באחד הכיסאות האלה באופן קבוע ממש עד לשיעורים האחרונים היה יושב בקביעות חותני, מורי ומשה פנחס ורבי מנחם מנדל גולדברג זכרונו לברכה הוא תמיד אמר שהשיעורים נותנים לא הרבה כוח, אבל לנו לראות אותו חי משיעור לשיעור נתן הרבה יותר כוח. אז בעזרת השם, נשמתו צרורה בצרור החיים, ושלמד על כולנו זכויות וגאולה שלמה בעזרת השם. ממש היום קמנו מהשבעה של... הלוויה הייתה בזמן השיעור, של השבוע שעבר. גם בגלל השלג וגם בגלל זה, זה לא הצליח להתקיים. זהו, שבאמת נשמע בבתי כולנו כל ששון וכל שמחה, ישועה ונחמה בקרוב. טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נכנסים לספר שמות. לפרשיות של יציאת מצרים. כמו תמיד, אני אולי מקווה שהפעם אפילו עוד קצת יותר, ננסה להיכנס היום ובשבתות הקרובות, בשבועות הקרובים. לסוגיות של יציאת מצרים, למען תזכור גם את הזכירת יציאת מצרים של כל יום וגם את הזכירת יציאת מצרים של פסח. בתחילתה של הפרשה יש הקדמה נוספת לסיפור יציאת מצרים, והיום נעסוק בהקדמה שנראית מנותקת, אבל היא מהותה של היציאה, מהותה של מצרים, נדבר על זה עוד מעט. אבל תחילתה של פרשת השבוע שלנו, פרשת וארא, נפתח בהתחלה, אמורה להיות תשובה לשאלה קשה קשה. ועל פניו, לכאורה, לכאורה, במרכאות כפולות ומכופלות, אנחנו די מתאכזבים. התשובה לא מספיק חזקה לשאלה מאוד מאוד חזקה. אני אסביר מה אני אומר. הרבה פעמים פרשות קשורות אחת לשנייה, אנחנו אחרי הפרשיות של יוסף, זה פרשות שבגלל המתח אי אפשר לעצור. אבל בפרשות שלנו, פרשת שמות מסתיימת בשאלה, בזעקה, לא בשאלה, בצרכה. עוד אין תשובה. והתשובה אמורה להופיע בפרשה שלנו, בתחילת הפרשה, ולכאורה יש תשובה, ואנחנו לא מבינים מה התשובה. אני אסביר. פרק ו', סוף פרשת שמות, מפתיר. בואו נסתכל ביחד, הפסוקים האחרונים של פרק ו' של סוף פרשת שמות. וישוב משה אל השם אחרי האירוע כל כך קשה הזה של הפגישה עם בני ישראל המשועבדים שבאים אל משה ואל אהרון והופכים אותם לכתובת של האשמים. ירא השם עליכם וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו, זוכרים, בעיני פרעה ובעיני עבדיו. הם פסוקים שמתארים יותר את המצב הקשה שהיינו. משה מגיע בגיל 80 למצרים. כשהוא היה תינוק הוא כבר הושלך ליאור. המצב רק הלך ונהיה יותר ויותר קשה. משה ואהרון הבאישו את ריחנו בעיני פרעה. כלומר, לפני כן ריחנו היה מצוין. פשוט, היו ימי זוהר. לפני 80 שנה, כשהשואה הייתה בחיתוליה, כבר הושלחו ילדים ליאור. והעסק רק הולך ונהיה קשה יותר ויותר. ורגע אחד של ניסיון חירות בתוך מציאות כזאת, ערעור של הרוגע המזויף של העבדות. מכירים את שלא יהיה יותר גרוע? הבאשתם את ריחנו. ואז, וישוב הביטוי, הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. אתם יודעים מה זה בעברית? מעכשיו יש להם סיבה להרוג אותנו. עד עכשיו הם היו נציגי סוכנות. ומעכשיו באמת מתחילה בעיה קשה מאוד, עוד לא היה דבר כזה בהיסטוריה. זה אחרי 100+ שנות שואה. וישוב משה אל השם, ולכן כל זה מעצים את הזעקה, זו לא שאלה, זו צרכה. ולכן אנחנו מצפים לתשובה, ו... שוב במרכאות, קצת מתאכזבים, לא מבינים מה התשובה. וישוב משה אל השם ויאמר, השם, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? את למה זה שלחתני, רש"י מסביר, כל כך קשה. ואם תאמר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אכפת לך? כאילו, מה אכפת לך? מה אתה מתערב בכלל? אני מתערב כי אתה שלחת אותי. מה אכפת לך? הכוונה, מי הרשה לך להתערב? והוא לא גמר עם שאלת למה הרי אותה. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הירה לעם הזה. מה, משה רבנו לא יודע שהגיוני שבעקבות זה שמעוררים משהו ופותחים פצעים יהיה רגעים יותר קשים? זה ברור. זה כל הנהגה יודעת. כל בלבוסטה יודעת שכשאתה מזיז משהו אז נתגלים דברים קשים. זה בסדר גמור, זה כל ילד יודע. משה רבנו אומר, אין שום היגיון כבר. כלומר, זה כבר הולך ונהיה רק יותר רע. למה הראותה? זה לא שאלה אקדמית. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הירה לעם הזה. והצל לא הצלת את עמך, ואתה אמרת לי שאם אדבר בשמך, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, זה שמי לעולם, אהיה אשר אהיה, מאז באתי לדבר אל פרעה בשמך, הראה לעם הזה. למה הרי אותם? לזה אנחנו מחכים לתשובה. עונה הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. זאת עוד לא תשובה לשאלה למה הרי אותם. זה אומר, עכשיו יהיה טוב, או כשיהיה. ואז מתחילה הפרשה שלנו, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם. אומר רש"י מיד, דיבר איתו משפט על שיקשה לדבר ולומר, למה הרי אות על העם הזה. לכן כתוב, וידבר אלוקים לשון דין. דיבר איתו משפט, כי מה היה חסר בפסוק אם היה כתוב ויאמר השם אל משה. מדבר אלוקים, דיבר איתו משפט על שהקשה לדבר ולומר למה הרי אותה. בסדר, הבנתי. ויש תשובה לשאלה או אין? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. לכאורה, הפסוק הזה כבר מרמז לתשובה לשאלה השנייה, למה זה שלחתני? כי את שמי עוד לא הודעתי לאבות, כי אליהם נראיתי באל שדי, ולך אני הולך להיראות בשמי, בשם המפורש. זו תשובה לשאלה השנייה, אבל שאלתי למה הרי אותה. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל וכולי. יש תשובה או אין תשובה? שמעתי את נעקת בני ישראל, בסדר גמור? זה נאמר למשה כבר במדיין בהתחלה. אני עוד מעט אגיד את ארבע הלשונות, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, אני השם. בסדר? למה הרי אותה לעם הזה, ולמה מאז באתי, למה זה הולך ונהיה יותר ויותר 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 רע? זו הייתה השאלה. אני חושב שניתוח של הנקודה הזאת, ממש כפשוטה, ישפוך לנו אור גדול, קודם כל על פרשייה ארוכה ומרתקת בתוך פרשת וערה, אבל גם בתוך פרשת שמות עוד. ושנית, על היציאת מצרים הכללית והפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, שעליה מתחילים לדבר פה. למרות שקשה לנו מאוד להבין אותה, כי ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. זה לא סיפור על פעם, זה סיפור על היום. בפסוק, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. צריכה להיות כנראה תמונת תשובה לשאלה למה הרי אותה. א', לא רואים פה תשובה. וב', ודאי שלא מוצאים תשובה לשאלה, אז די, כמה? הרי השאלה הייתה כפולה, למה הרי אותה ולמה זה ממשיך ונהיה יותר ויותר ויותר רע מאז באתי אל פרעה. כלומר, השאלה השנייה היא, בעקבות ההרעה בתנאי השיעבוד, נכון? תבן לא ניתן, עוד יותר שיעבוד, לבנים אומרים לנו עשו, השיעבוד נהיה יותר קשה בעקבות הדיבור בשמך. זו שאלה שמעצימה את השאלה מאוד. אני רוצה לקרוא כמה שורות משיחה מרתקת של הרבי, כמה שורות שאני חושב שהן יכולות להיות פתיחה לעיון שלם. הוא מבקש לענות על שתי השאלות האלה. איך ההרעה בתנאי השיעבוד, וממילא ההרעה הזאת, היא איזשהו בעצם צורך במושג הגאולה. למה הרי אותה? צריכה להיות תשובה לשאלה. ידוע, אני קורא כמה שורות בודדות. זאת תהיה הפתיחה. ידוע שגלות מצרים הייתה הכנה למתן תורה. את המושג הזה נצטרך ללמוד היום. זה כבר נאמר בפרשת שמות. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. לא היציאה ממצרים היא ההכנה למתן תורה, אלא כל הגלות והשיעבוד הם הכנה למתן תורה. צריך בעומק לנתח מה התרחש במתן תורה שלא התרחש ביציאת מצרים. מה קרה? אחד החידושים שהתחדשו במתן תורה, אני קורא, הוא יצירת קשר וחיבור ישיר בין הקדוש ברוך הוא ובין בני ישראל, על ידי לימוד התורה וקיום המצוות. מצווה מלשון צוותא, קשר, חיבור. אלא כדי שייווצר קשר בין האדם המוגבל לבורא הבלתי מוגבל, וקשר, אין הכוונה עכשיו למערכת יחסים נעימה של שבוע שבועיים, אלא לקשר עצמותי. כתוב בשולחן ערוך בהלכה שכשאומר ובנו בחרת מכל עם ולשון, יכוון למעמד הר סיני ולמתן תורה. אנחנו נדבר עוד מעט על הנקודה הזאת. במתן תורה אנחנו נבחרים, ואז אנחנו הופכים להיות לעבדים. זה יהיה הקוד שנדבר עליו עוד מעט. ביציאת מצרים אנחנו בנים. לך אל פרעו, ומה צריך להגיד לו? משפט פתיחה ליציאת מצרים? ספתח. המילה הראשונה, בני בכורי ישראל, שלח את בני ויעבדי. אחרי זה עמי. הכל הקשר של בנים. זה קשר של אב ובן, ומה שהתרחש במעמד הר סיני ובמתן תורה הוא בוחר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו. העבד אין לו שום דבר משל עצמו. עניינו הוא שהוא עבדו של האדון. הוא מבטא את הבוחר בעצם, את רצון הבורא. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. כדי שיווצר קשר בין האדם המוגבל לבורא הבלתי מוגבל, על האדם לבוא תחילה לידי ביטול מציאותו העצמית והמוגבלת. זו הייתה מטרת השיעבוד והייסורים במצרים. כדי להביא לידי ביטול מציאותם העצמאית והמוגבלת של בני ישראל. כפי שרואים במוחש, שכאשר באים על אדם ייסורים חס ושלום, מביא אותו הדבר לידי שבירה והתבטלות. ולכן היה צורך, ממש לפני הגאולה, להקשות עוד יותר את השיעבוד. כדי להשלים את ביטול מציאותם. אתם מבינים את המילה מציאותם? מציאותם זה הישות. הישות הנפרדת. הישות בפני עצמה. את ביטול מציאותם של בני ישראל, כך שיהיו ראויים לגאולה ולקבלת התורה. לעבד אין מציאות עצמית. הבן הוא בן, אבל הוא יכול להיות אדם בפני עצמו. הקשר הוא טבעי, הוא ביולוגי. הוא כאילו לא נובע מבחירה בכלל. לא כאילו. הוא בכלל לא נובע מבחירה. האבא לא בחר בבן כביכול, והבן לא בחר באבא. זה הקשר הראשון. ואז מגיע קשר של בחירה של אדון בעבד. זה נשמע לנו קצת מוזר במושגים שלנו, כי עבד נראה לא... אבל בדיוק הפוך. האדון בוחר בעבד הזה. הוא קנה אותו מכל אלה שהציעו את עצמם. מכל העמים, מכל המושגים, מכל המלאכים, מכל האופנים, מכל השרפים, מכל חיות הקודש. הוא בחר בו מכל העמים, ונתן לו את תורתו להצטוות איתו. עכשיו הקישור הוא מסוג חדש לגמרי. זה שני דברים שונים לחלוטין, אנחנו נדבר עליהם. יש הבדל מאוד מעניין בין הגאולה ממצרים לגאולה העתידה. הבדל מרתק. יש המון הבדלים. הבדל מרתק בין הגאולה ממצרים לגאולה העתידה נמצא בנושא שלא שמים לב אליו. אתם זוכרים שמשה רבינו שואל מה שמו והקדוש ברוך הוא אומר לו אהיה אשר אהיה? אז אומר המדרש כך, ויאמר אלוקים אל משה אהיה אשר אהיה. אמר רבי יוחנן, מדרש אצלנו בפרשת שמות, אהיה לאשר אהיה ביחידים, אבל במרובים על כורחם שלא בטובתם כשהן משוברות שיניהם, כביכול גם אם הם לא ירצו, מולך אני עליהם שנאמר חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה וכולי אמלוך עליכם. אתם יודעים מה כתוב פה? פירוש מדהים לאהיה אשר אהיה. כאילו מוסיפים למד, זוכרים שכולם שואלים מה זה אהיה אשר אהיה, אהיה בצרה הזאת, אהיה בצרה הבאה, אהיה אשר אהיה, המדרש הזה מפרש את זה באופן מפתיע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אהיה לאשר אהיה. כלומר, אני אהיה לאלוקים, לאותם אלה שאהיה להם לאלוקים. ולמי שלא, לא. ומה המשמעות? המשמעות היא שביציאת מצרים היו מי שלא יצאו. כל אותם אלו שסרבו, זה עוד שר כוח, תהיה השעה הזאת ועוד תהיה השעה הזאת. ביציאת מצרים, אותם אלו שכפרו ביציאת מצרים, שסרבו, מתו בשלושת ימי האפלה וכולי וכולי וכולי. אז יוצא שיציאת מצרים, אחת הנקודות המרתקות שלה, זה אהיה לאשר אהיה. בין אם תקראו כך את הפסוק, בין אם לא, זה המציאות בפועל. מה קורה בגאולה העתידה? גם בגאולה העתידה יש לי בחירה חופשית, נכון? אבל בגאולה העתידה, סוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד הם נגלים. מי? לא יידח ממנו, נידח. יש בזה הגדרות ברורות, שכל אחד ואחד מישראל בוודאי סופו לעשות תשובה, כי לא יידח ממנו נידח. זה הבדל מאוד מעניין. ממה זה נובע? אתם יודעים ממה זה נובע? במצרים זה עוד לפני מתן תורה. במצרים עוד אין את הבחירה, זה בנים ואבות. ואז במעמד הר סיני מתרחשת התרחשות נוספת בעולם. ישראל ואורייתא וקודש בריחו אחד. אז יצטרך אולי מישהו לעבור עוד גלגול ועוד גלגול ועוד גלגול ועוד גלגול, כדי שלא יידח ממנו נידח. אבל כל... לא, 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 לא בזה. כולם. טוב, הגדרה בה, הגדרה בהלכה. אני קורא את ההלכה. כל אחד ואחד מישראל, בוודאי סופו לעשות תשובה, כי לא יידח ממנו יידח. בסדר? אנחנו לא שם, אנחנו בזה. אז המושג שלא יידח ממנו נידח הוא מהותי, הוא מהותי לגאולה העתידה. מאוד מעניין. אתם יודעים שבהסבר מאוד מאוד עמוק, אתם זוכרים את הבן הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם? ועונים לו אילו היה שם, לא היה נגאל. לפני כל הדרשות שיש בעולם. זה לא ממש תשובה מעודדת. נכון? אילו היה שם, לא היה נגאל. זה לא... אתם יודעים מה העומק של זה? חסידות זה מוסבר. אילו היה שם, אנחנו יושבים פה בליל הסדר, והבן הרשע, כמו שתמיד אנחנו אומרים שבי, שואל את השאלה, מה העבודה הזאת לכם? ואני רוצה להגיד לו, תשמע מותק, אילו היה כבודו שם, אתם יודעים מה זה שם? לפני מתן תורה, אילו היה שם, אתם יודעים איפה זה שם? במצרים, לפני שאשר בחר בנו מכל העמים ולא יידח ממנו נידח. באמת לא היה נגאל. שום היגיון שהיה נגאל, כי הוא היה מסרב בגאולת מצרים. אבל מה לעשות? אכלת אותה ולא יידח ממנו נידח. זהו, אין לנו ברירה, ברוך הוא ברוך שמו. אילו היה שם, לא היה נגאל. אבל כיוון שהגענו למעמד הר סיני, העולם כולו השתנה. עוד נדבר הרבה על המעברים האלה. כי זאת כל המגמה של יציאת מצרים להגיע למעמד הר סיני. זה לך האות כי אנוכי שלחתיך. זה המקום שאליו חותרים עכשיו. אבל בעומק הפירוש הוא, כדי להגיע לשם צריך להיות מוכנים לשם. והתשובה ללמה הראיות על העם הזה, זה כדי להשלים את ההכנה הזאת שאני צריך להגיע בה לביטול המוחלט שהופך אותי לנבחר שלא יידח ממנו נידח. וגם אני שמעתי את נעקד בני ישראל, ואזכור את בריתי, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, לכן אמור מה? והוצאתי, והצלתי, וגלתי, ולקחתי, והבאתי. וכל אחד ואחד יגיע בסוף לשם. וזה קשה מאוד להבין את זה. ולא שמעו אל משה. מקוצר רוח ומעבודה קשה. מאוד קשה לקבל את זה. מאוד קשה לקבל את זה כשאתה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. מאוד קשה לקבל את זה. מאוד קשה לקבל את הירידה הזאת לצורך עלייה כתהליך שמביא לקראת השלב שנקרא מעמד הר סיני. אבל אתם מבינים שאנחנו כל יום ויום עוברים, גם בתפילה, גם בחובות שלנו, בזיכרונות, את יציאת מצרים ואת מעמד הר סיני, למען תזכור ולמען תזכור ולמען תזכור את יום צאתך וישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך בהר חורב. אלה שלבים שאנחנו צריכים לעבור. אז זה לא שאנחנו צריכים לזכור אירועים, אינבנטס, אירועים היסטוריים, צילומים מעניינים מהאלבום. אלא להפנים את מה שקשה לשמוע אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. קשה מאוד לשמוע אל המשה שפה, המשה בהווה מתמשך שמשה אותי כל הזמן, מאוד קשה לשמוע אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. איך מתרגם אונקלוס ולא שמעו אל משה? ולא קבילו. שמעתי, אבל קשה לי לקבל את זה, קשה לי להסכים עם זה, קשה לי להכיל את זה, לא מוכן לקבל את זה כבר. לא יודע איך מקבלים את זה. ולא שמעו אל משה. זה תרגום נפלא של אונקלוס לפסוק. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. פסוק ת'. ולא קבילו ממשה, ממעיה כרוכה, מהמועקה, ומפולחנה דאבה קשיה עליהון, זה לא מעבודה קשה. כשזה עליי, אני לא, מה אתה רוצה? לא יכול לקבל. אין לי מקום לקבל. אחרי שתופסים את הנקודה הבסיסית הזאת, ואני בכוונה התחלתי בה, כי היא הזעקה של תחילת הפרשה. כשעוקפים אותה, עוקפים את הנקודה. משה רבינו שואל את שאלת השאלות של העולם, למה הרי אותה ולמה ככל שמתקרבים יותר אל הגאולה יותר קשה? כאילו, למה אתה לא מבין שאין לנו כל כוח? אז במדרשו אומר רשי, הרהרת אחר מידותיי ולא כמו האבות ועל זה הוא נענש וכו', אבל רשי אומר שזה מדרש. ומנתח את המדרש, ועל המדרש הזה דיברנו באריכות, אני לא זוכר בשנה שעברה או לפני שנתיים, זה נפלא, עצום, שרשי מנתח אותו ומסביר אותו. אבל בפשוטו, למה הרי אותה, והתשובה ללמה הרי אותה, היא, בוא אני אסביר לך את התוכן של הרי אותה, ואת התוכן של למה מאז באתי אל העולם לדבר בשמך, עוד רגע ננסה להבין את המושג הזה, הראה לעם הזה. איך מקבלים את זה? איך מקבלים את משה? כשהכל הוא קוצר רוח ועבודה קשה. כשמנתחים את זה, נדמה לי שאפשר להתחיל להבין את הסוגיה אולי הארוכה והמורכבת ביותר בפרשת שמות, בכל עניין השליחה של הקדוש ברוך הוא את משה. כל השיחות הארוכות של הקדוש ברוך הוא עם משה והשאלות של משה מי אנוכי, ובאמצע דברים שלא נראים תמיד קשורים וכן קשורים, בוא רגע נחזור לשם לשנייה אחת, כי זה פתאום נשפך אור עצום כשרואים את זה כך. בוא נחזור רגע לפרשת שמות, כשמשה רבינו מגיע לסנה. והבסיס של כל הדברים שאני רוצה ללמוד אותם עכשיו הוא ההבנה שמשה הוא כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש בו בחינת משה. זו נקודה מאוד מאוד יסודית. כולנו זוכרים את הרעיון שתמיד מלמדים אותנו שבהגדה של פסח שמו של משה לא מופיע. העולם נוהג להזכיר את זה תמיד, כדי להזכיר את ענוותנותו של משה וכולי. לעניות דעתי ההבנה הפשוטה האמיתית היא שמו של משה לא מופיע, כי שמו של משה זה השם שלך ושלך 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 ושלך. אל תכתוב את השם, כל אחד זה הספר שלו. למה אתה מקשקש לי בספר שלי? זה הגדה של פסח שלי. איך אני נדבק בבחינת משה בהגדה של פסח? אם שמו של משה ההיסטורי היה מופיע, אז איפה הסיפור של ההגדה של פסח שלי? אתם יודעים מה המשפט החותם לפני שירת הים? ויראו העם את השם, יראת אלוקים, ויראו, לא ויראו, ויראו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. איך אומר רבי צדוק הכהן מלובלין? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, האמינו בהשם והאמינו עוד יותר מזה בזה שגם משה יכול להיות עבדו הגמור המוחלט, האמינו בעצמם, אז ישיר משה ובני ישראל. הם הגיעו לשירת הים לא כי הם האמינו בהשם, אלא כי הם האמינו בזה שהם יכולים להידבק במשה. גם זאת הקדמה למתן תורה, כי במתן תורה גם כן אומר אנחנו רוצים לבד והכל יבוא דרך משה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן. אז ברור שיש את משה הנבואי, את משה ההיסטורי, את משה בן אמרם, בן קהת, בן לוי, בן יעקב. אבל יש את משה. ולכן מתחילת הפרשה כולה, במפגש עם משה, בלידה של משה, כל הסוגיה בשליחה של משה, בשיחה של משה עם הקדוש ברוך הוא, זו שיחה של כל אחד ואחד עם הקדוש ברוך הוא. אז השיחה מתחילה אחרי הסנה. אני מדלג לרגע על הסנה. אחרי זה ננסה להבליע את כל מה שהיה לפני כן בקריאה של הכל ביחד. אבל בואו נתחיל את השיחה כמו שהיא מתחילה, כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה בסנה ושולח אותו. פרק ג' ברשותכם, פרק ג' פסוק י' ת' ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. אגב, שוב, דבר מדהים. מה התואר של משה בסנה? לא, אין לו תואר. איך מגדיר הקדוש ברוך הוא את עצמו כלפי משה? איך הוא קורא לעצמו? מעניין מאוד. לכאורה זה לא חידוש, בבראשית ראינו הרבה. פסוק ו'. יפה מאוד. פסוק ו', ויאמר אנוכי אלוהי אביך. אביך. זה נראה לנו נורא פשוט. זאת פעם ראשונה, אני חושב שגם אין יותר. זאת פעם ראשונה שפונים לאדם מעם ישראל. הוא לא בן של אברהם, יצחק ויעקב, לא דור שני, לא שלישי, לא רביעי, הוא חמישי. ואומרים לו, אנוכי אלוקי אביך. תראו לכם שבואים פה אל מישהו עכשיו ואומרים לו, אני רוצה לדבר איתך רגע על אמא. רבקה אמנו. אנוכי אלוקי אביך. לא אמרם. פתאום. לא כהת. כשפונים אל יצחק ואומרים לו, אלוקי אביך, הבנתי. כשפונים אל יעקב, הבנתי. כשפונים אל השבטים, זה התרגלנו בספר בראשית. זו פעם ראשונה שמישהו מאיתנו פונים אליו בלשון שני, בגוף שני, לשון יחיד, ואומרים לו אלוקי אביך. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, בלי המשך, ואלוקי לוי ואלוקי קהת ואלוקי אמרה. אתם יודעים מה זה אומר? אתה בן. אתה עוד לא עבד. זוכרים מה אמרנו מקודם? אתה בן. אתה הבן של האבות. ולכן, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, מישהו זוכר את מה שרשי אומר על המילים וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב? רשי מוזר מאוד. מה הוא אומר? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, וירא, מה מוסיף רשי למילה וירא? אל האבות. מזל טוב. חידוש. אברהם, יצחק ויעקב זה האבות, למי שעוד לא ידע. ככה שאומר, וירא אל האבות. אבל אם אנחנו צודקים, כל מה שנראיתי עד עכשיו היה לאבות ובנים. הולכים לעבור מהלך. עד עכשיו הייתה בחירה טבעית, בן שרוצה לברוח מאבא, לא עלינו, ראינו הרבה. עוד מעט תגיעו למעמד הר סיני ויתגלה שאתם בעצם אני. איך אומר המהר"ל המפורסם? כפה עליהם הר כגיגית, זוכרים אותו? מה זה הכפיית הר כגיגית? הזכרנו אותו הרבה פעמים. למה כפה הקדוש ברוך הוא? למה התורה ניתנה בכפייה? כדי שלקדוש ברוך הוא יהיה דין של אונס. ועל אונס נאמר, לא יוכל שלחה כל ימיו. כאילו הקדוש ברוך הוא כפה על עצמו דין אונס. זה לא דין באבא ובן. מה פתאום? ביציאת מצרים, אהיה לאשר אהיה. ומי שכופרים בעצם היציאה, לא נגלים. אבל מכאן ואילך, אילו היה פה, ניגל. ואנחנו מגיעים לזה, הוקוס פוקוס. איך אני אגיע לזה כל יום? איך עוברים את זה? איך עוברים את התהליך הזה? איך מגיעים לזה שיש גאולה לאשר יידח ממנו נידח? איך מגיעים לזה שכל החלקים מגיעים לשם? זה בכלל אפשרי? זה סתם? זה אמת? זה קיים? אז זה פלא פלאות, הפנייה אל משה בסנאי אלוקי אביך. זה החידוש הראשון. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. אתם מבינים, זה האדם הראשון בהיסטוריה שפונים אליו ואומרים לו, אביך. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי במצרים, וירד להצילו וכולי, ועתה הנה צעקת בני ישראל בא אליי, וגם ראיתי את הלחץ. אתם מבינים למה הוא אומר בהמשך, אז למה זה ממשיך וממשיך וממשיך? ואתה לך ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. על בסיס כל מה שאמרנו, בוא ננתח לרגע מעט מהשיחה שמתחילה עכשיו. ויאמר משה אל האלוהים. פלפלוין, באליעזר. יפה מאוד, אלוקי אבי בעזרי ויצילני. נפלא, זה קשור לפסוק הבא. הוא קורא, הוא רואה את, זה עוד השלב ההוא. פלפלוין. תראה את השלב הבא. לפי, ממש מה שאתה אומר, יול עכשיו. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? לא השלב הזה, זה עוד שני פסוקים. עוד שני פסוקים, רש"י עצמו מזכיר את אלוקי אבי בעזרי. מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? מה הפירוש של זה? לא הבנתי, משה רבינו, בא הקדוש ברוך הוא, אומר לך שעכשיו הוא שולח אותך לפרעה, להוציא את בני ישראל. זה הזמן לענווה עכשיו. מה השאלה? מי אנוכי כי ילך אל פרעה? אומר רש"י, מה אני חשוב לדבר אצל המלאכים? שאלה שנייה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים, ומה זכו בני ישראל לצאת ממצרים? כדי להבין את השאלה, צריך לראות את התשובה. ויומר כי אהיה עמך. איך זו תשובה על השאלה מי אנוכי? מה, משה רבנו לא ידע שהקדוש ברוך הוא איתו? ולגבי השאלה השנייה, ככה שמסביר את הפסוק, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כאילו אתה שואל מה זכו ישראל? אתה יודע לאן הם צריכים להגיע? למעמד הר סיני, אתה שואל מה זכו? לא לגמרי, התשובה מסבירה מה הייתה השאלה, אז מה הייתה השאלה בדיוק? השאלה היא מדהימה. משה רבינו אומר, אני מבין שעכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים. זה לא יכול אדם. זה לא שליח ולא שרף ולא מלאך ולא אחר. זה אני השם, אני ולא אחר. הוא לא אומר פה, תשלח את הארון. זה לא השלב, לא להתבלבל. זו תהיה שנה הרבה הרבה יותר מאוחרת. הוא אומר, מי אנוכי? זה לא מזכיר לכם את האנוכי שעוד מעט יאמר? מי? אנוכי? יש מישהו אחר שצריך להוציא אותם ממצרים. אם לצאת ממצרים פירושו לצאת ממצרים, אם לצאת ממצרים זה להצליח לצאת ממצרים במובן העמוק של המושג הזה? זה לצאת מהשיעבוד? זה לא אני. אתם יודעים מה אומר משה רבנו, ריבונו של עולם? בוא רגע נשאל את השאלה האמיתית. למה הגענו למצרים? כי מכרנו את יוסף? נו, איך אומרים חזל? עלילה. כי גזרת בברית בין הבתרים. גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אז אני לא מבין מה אתה אומר עכשיו, איך אני יכול להוציא ממצרים? מי אנוכי כי הוציא את בני ישראל? קודם כל, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? זה לא רלוונטי בכלל. פרעה זה לא פרעה, הרי בהמשך נראה שפרעה הוא הדמות שגם מאבדת את הבחירה החופשית. פרעה הוא הקליפה, הוא הסתרא אחרא, הוא מה שאתה יצרת בעולם כדי שאני אצליח לצאת ממנו. פרעה הוא לא יצירה רק שלנו. פרעה הוא הקליפה, הוא הדבר שאמור לברר את עצמי מתוך המצב הקשה הזה. אז מה אני, איפה אני נמצא פה? עכשיו זה מאוד עמוק, תבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא תשובה שלא נראית מובנת, מי אנוכי כי יהיה עמך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה באמת לא אתה, זה אני. אתה יודע מי אתה? אתה כל אחד שעונה לקריטריון אביך, אברהם, יצחק ויעקב. אתה כל אחד מאיתנו, כל בחינת משה אתה. אני צריך להראות לכל אחד שהוא כלי לצאת ממצרים, כי אהיה עמך. כי האהיה עמך הוא יותר חזק מהפרעה שבך. אני צריך לעשות את יציאת מצרים דרך מציאות שהיא אתה. מי זה משה? כל אחד ואחד זה משה. מי אנוכי כי אלך אל פרעה? זו שאלה הכי חשובה בעולם. היא שאלת מפתח של כל סיפור יציאת מצרים. הרי בסופו של סיפור יציאת מצרים מתברר שזה לא משה ולא אני ולא מלאך ולא שליח. אז תוציא את הקודש, תוציא את ישראל ממצרים. זו הטענה הכי חזקה, ריבונו של עולם, אתה הכנסת את ישראל למצרים. כך בראת את העולם. זה הרי המאבק שאנחנו מבררים אותו כבר כשאברהם שאל במדע. אז אם זה המאבק עצמו, איך אני יכול לעזור? מה זה שייך? אז אני משה, מה זה רלוונטי בכלל? זה לא שייך למישהו, הוא לא האלוקות בעצמה. ויומר, כי אהיה עמך, זה נאמר לכל אחד מאיתנו, כי אהיה עמך, אתה יכול להגיע לביטול גמור. לא הבנתי איך יכול להיות שאני יכול להגיע לביטול גמור. אני בן של אבא. תחזיקו חזק. אתה בן של אבא? עוד מעט אתה גם תהיה עבד של המלך. ואז אתה תראה שאתה יכול להגיע להתקשרות גמורה. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם ממצרים, מופיעה המילה הכי חשובה פעם ראשונה. תעבדון, תהפכו להיות מבנים לעבדים. עכשיו אתם מבינים למה חזל אומרים תעבדו נון, אז תגיעו לשער החמישים? הנה זה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אתה לא מבין שכל אחד עובר את הגלות הזאת ויוצא ממנה והוא יכול לצאת ממצרים? כי הירידה לצורך עלייה היא לגלות שאני יכול לצאת ממצרים, שאני יכול לנצח את פרעה. זו הייתה השאלה מי אנוכי. ואז באה השאלה השנייה. והיא מזעזעת. והיא לכאורה לא קשורה בכלל. ויאמר משה אל האלוקים, ואני מוסיף את המילים, אם כן, כי הרי זה חייב להיות המשך, הנה אנוכי. מדהים אגב, הנה אנוכי. אז הבנתי מי אנוכי. שמעתם את המשפט? הנה אנוכי, מה זה הנה אנוכי? איזה עברית זאת? בשביל מה אתה אומר את זה? כשאבוא אל פרעה, יאמרו לי מה שמו. הנה אנוכי, זה לא אני, זה אתה. הנה אנוכי. אני מכיר, הנה אנוכי שולח לכם. הגאולה האחרונה היא, הנה אנוכי, שאתם יודעים איך הגאולה הראשונה מתחילה? הנה אנוכי בא אל פרעה. הנה אנוכי. אתם לא שמתם לב שזה הפסוק שחותם את כל הנבואה, הנה אנוכי? זה הפסוק שפותח את כל הנבואה, הנה אנוכי. מי אומר הנה אנוכי? הקדוש ברוך הוא אני. אתם לא תופסים? זה הפסוק שמופיע ליד הפסוק, זכרו תורת משה עבדי. אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים, הנה אנוכי, שולח לכם. זה גבל. זה הסיום. אז מגיע אליהו, ומה הוא עושה? מיישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. איפה זה התחיל? אני אלוקי אביך, הנה אנוכי, בא. ואז מה יקרה כשאני אבוא? הנה אנוכי בא אל פרעה. בא אל בני ישראל, סליחה, ואמרתי להם, אנוכי בא אל בני ישראל, זה לא יאמן, אנוכי בא אל בני ישראל, הם לא ישמעו אל משה, אבל אנוכי שנדבק באנוכי, בא אל בני ישראל. כך יגיד הקדוש ברוך הוא למשה במעמד הר סיני, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. ועכשיו משה, הנה אנוכי בא אל בני ישראל. ולכאורה עכשיו שאלה לא קשורה. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? על פי הפשט, התשובה הייתה צריכה להיות, מה זה רלוונטי? מה, עכשיו החלטנו לנצל את ההזדמנות, כיוון שהאווירה היא כל כך מיוחדת, ללמוד שיעור בקבלה? ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? מה אלף קמינה עכשיו, מה שמו? למה שאגבים ישאלו מה שמו? למה זו השאלה הראשונה שהם ישאלו? אם הם יודעים שצריכה להיות גאולה כמו שרשי מלמד, למה הם ישאלו מה שמו? ואם נניח משה רבינו בא לגאול אותם עכשיו, וזה לא בשם י' כ-ו' אלא בשם בין 72 אותיות, הם יגידו אנחנו מתנגדים כי אנחנו רוצים רק לשיטת נוסח אשכנז. מה זה משנה? למה הסוגיה עכשיו של שמות השם היא סוגיה אדירה, אבל למה זה קשור לגאולה? יציעו לי היום גאולה, גם אם אני לא ידע ברגע זה את התשובה לשאלה מה שמו, אני קודם כל קונה את הרעיון. אני מאוד אשמח אחר כך לברר מה שמו. למה זה חשוב עכשיו? כמו בכל הסיפור, מה? פילי פלויים, אז בוא ננתח את מה שאתה אומר. בכל הסיפור אני טוען שהתשובות מסבירות השאלות פה. כמו שהיה מקודם. בוא נראה את זה. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. אני אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. לך תגיד לבני ישראל, אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. עכשיו הם כולם מי משה. כולם עוברים את הסנה עכשיו. תגיד לכל אחד, מוישה, חיים, שרה, רבקה, כל אחד, אלוקי אבא, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי אברהם, שלחני עליכם, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. זה שמי לעולם, זה שמי לעולם, וזה, אז מה שמך? השם, י' כ' ו' כ', אלוקי אבותיכם, זה שמי לעולם. תקשיבו, זה גבלת. צריך אומץ בשביל הדברים הבאים. זה לדעתי המשך של הדברים הקודמים. אבל כיוון שזה קשה, אז אני אומר את זה מלשון שכתובה בשיעור. כשישמעו בני ישראל על כך שהקדוש ברוך הוא ראה בעוני עמו, ולכן שלח את משה כדי לגאול אותם ממצרים, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת זעקתם, ואת זעקתם שמעתי מבקני נוגסיו כי ידעתי את מחוביו. בוודאי התפרצו בשאלה ותמיהה. תחזיקו טוב עכשיו. מה שמו? וכי איזו דרך הנהגה היא זו לזנוח את בני ישראל ולהניח להם לסבול זמן רב בגלות כה קשה ונוראה? מה שמו? שמעתם? ורק לאחר שנים כה רבות, ולאחר הריגתם של כל כך הרבה מילדי ישראל, להיזכר בהם, ולבוא להוציא אותם מן הגלות? מה שמו? איזה שם זה? איזו הנהגה זאת? שמעתם את השאלה? הרבי, משה רבינו, בהסבר פה עכשיו. מה שמו? ואף משה מצטרף לתמיעתם ולזעקתם. הוא לא אומר בני ישראל ישאלו. הם לא במדרגה. הוא מצטרף ואומר, מה אומר עליהם? גם אני לא יודע שום תשובה, אין תשובה לשאלה הזאת. נורא, אה? הנה אני, אנוכי בא אל בני ישראל וכולי ומתן תורה, 100%, ואנוכי בא אל בני ישראל, ואמרו לי מה שמו, תסביר את ההנהגה הזאת כבר. מה אומר עליהם? וכי אין צדק בדבריהם. על כך ישיב לו הקודש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, ציטוט רשי, אהיה עמם בצרה הזאת, אשר אהיה עמם בשיעבוד שאר מלכויות, אז משה רבינו אומר לו, ריבונו של עולם, דיה לצרה. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אהיה שלחני. אז מה הפשט? אני חוזר בי. אז מה אמרת? אבא אמינה, חס ושלום. מה זה אהיה אשר אהיה? הקדוש ברוך הוא מעולם לא זנח את בני ישראל חלילה, ולא התעלם מקושי הגלות, אדרבה. הקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם בני ישראל בגלות ומשתתף עמהם בצרתם, כך שצרתם של בני ישראל נחשבת כצרה כביכול עבור הקדוש ברוך הוא עצמו. אהיה עמם בצרה הזאת. וכדברי הכתוב, בכל צרתם לא צער. אבל זה לא נגמר. ויאמר עוד אלוקים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, נכון, זה הפסוק השני שקראנו, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם. מה צריך עוד אמירה? כבר אמרת, אהיה אשר יהיה. מה התוספת עכשיו? מה אגב משה הוסיף, שהוא יגיד להם שהוא אלוקי אבותיהם, יודעים את זה. ואיך הנושא בכלל של כל העניין של השם, כבר אנחנו מדברים בו עכשיו, הוא הסיפור של הגאולה. תשמעו, זה המשך ישיר. מה אמרנו שהתשובה על השאלה מה שמו? אהיה עמם בצרה זאת. כלומר, שהקדוש ברוך הוא לא זונח את ישראל, והוא נמצא איתם בצרה עצמה. ואז באה השאלה הבאה של משה רבינו, שעליה עונה הקדוש ברוך הוא, השאלה הסמויה. אז אם באמת הקדוש ברוך הוא לא זונח את בני ישראל, והוא נמצא יחד איתם בצרתם, אז למה הוא מניח לצרה הזאת להמשיך? ולמה היא נמשכת עוד ועוד ועוד ועוד? אם אני נמצא בצרה עם מישהו, אז אני לא מפסיק, אני מפסיק אותה. אז למה הוא ממשיך אותה? ועל זה באה התשובה. השם אלוקי אבותיכם, השם י' כ' ו' כ', הוויה, י' כ' ו' כ', אלוקי אבותיכם, זה שמי לעולם. איך אומר רש"י מיד? לעולם כתוב בלי ו', האלימהו שלא ייקרא ככתבו. רש"י מסיים אגב ומביא את הפסוק של דוד המלך, השם שמך לעולם. רש"י מביא, נכון? השם זכרך לדור ודור, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. בשביל מה רש"י מביא את הפסוק הזה? דוד המלך לקח את זה מפה, אז בשביל מה רש"י מביא את זה? השם שמך לעולם, השם זכרך לדור ודור, זה על פי הפסוק הזה. מה זה מוסיף? תשמעו, זה דבר לא יאמן. אמנם הקודש ברוך הוא שם הוויה, המורה על מידת הרחמים, י' כ' ו' כ', נכון? שם הוויה, שם הרחמים, נמצא יחד עם בני ישראל בצרתם. אבל אין בכך כדי לבטל את הצרה עצמה. למה? שכן שם זה, שם הוויה, הוא עצמו נעלם ונסתר, האלימהו. אתם שומעים את הפשט? יש כאן מידת הרחמים עלומה. בחיצוניות שלה היא מתפרשת הפוך לגמרי. יש כאן מידת הדין שהיא מוסתרת. מידת הרחמים שהיא מוסתרת. האלימהו. ואינו פועל בשעה זו בגלוי. אהיה אשר אהיה, זה אומר אני איתם בצרה. אם כך, אז למה הצרה נמשכת? אם אתה איתם בצרה, תגיד עוד לבני ישראל, שם י' כ' ו' כ' מידת הרחמים, שהם מכירים אותו היטב, כי ספר בראשית מלא בשם הזה. שם י' כ' ו' כ', שהם שואלים איפה הוא, זה מה שהם צועקים מה שמו, הוא נעלם. וזה זכרי לדור דור. אומר רש"י מיד, שלא ייקרא ככתבו, וזה זכרי לדור דור, אומר רש"י, תלמד אותו איך זה כן יהיה נקרא. איך זה יהיה נקרא? שם א' ד' נ' י', נכון? שם השם ייקרא, למדו איך נקרא. תקשיבו, זה פילי פלוי. באמת הרחמים של הקודש ברוך הוא, שם י' כ' ו' כ'. לא גלויים. אבל זה לא שהם לא פועלים, הם פועלים. אבל הם פועלים בדרך נעלמת. זה שמי לעולם. וזה זכרי לדור דור. ויהודי פותח ספר תורה, תינוק פותח ספר תורה, ילד למד א' ב', והוא פותח ספר תורה, והמילה הכי מרגשת בספר התורה, היא מילה שהוא לא יודע לקרוא. ואז צריך להסביר לו סבא שלו, גם אני לא יודע לקרוא את זה. אף אחד לא יודע לקרוא את זה. זה שמי לעולם. שמידת הרחמים נסתר, והרחמים פועלים. כדי שנגיע להיות קשורים בצוותא. רבי מסביר, אתם יודעים למה מצטט רש"י את הסיפור מדוד המלך? השם שמך לעולם, השם זכרך לדור ודור. לכאורה זה מיותר. מרש"י, כי אצל דוד המלך, כשדוד המלך מתאר את זה, המצב הוא בדיוק הפוך מהמצב שמתואר בפסוק הזה. בפסוק הזה זה שיא השואה. אצל דוד המלך זה שיא התקומה. אומר דוד המלך, אל תתבלבלו. אתם חושבים שעכשיו הכל בניגלה? הכל בנסתר בדיוק כמו אז. נדמה לכם שאתם מבינים. הנדמה הזה שאתם מבינים יכול להפיל אותם. גם עכשיו השם שמך לעולם. אבל לימדו איך יהיה נקרא לדור ודור. עכשיו מבינים למה רש"י מביא אותו. כי משה רבינו שאל שאלה פשוטה בהתחלה. ממצרים אדם לא יכול לצאת, רק אתה יכול להוציא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נכון, אבל אני צריך להגיע לויאמינו בהשם ובמשה. אני צריך שמשה יהיה מי אנוכי. ואז נוכל להגיע לתעבדון. ואז באה השאלה, אבל אז יצעקו את השאלה הכי אמיתית בעולם. איזו הנהגה היא זאת? מה שמו? איזה מין הנהגה זאת לראות את הרוע הזה בעולם? ואז באות שתי התשובות שהן אחת. אתה חושב שאני לא בצרתם כל שנייה? ואז השאלה היותר צועקת. אז אם אתה בצרתם, אז אתה לא מפסיק את זה. כי זאת הדרך של הרחמים הנסתרים שהם פועלים כל הזמן בנסתרות. והם פועלים. לך ואספת את זקני ישראל ותלמד אותם את הסוגיה של שם השם. אתם מבינים שזה הקדמה ליציאת מצרים של כל אחד ואחד? היציאה ממצרים היא היכולת להבין שאני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר. ברור. כי אם נדמה לך שאתה יכול להוציא, אתה תתקל אחרי זה בבעיה הקשה של עוד משוכה ועוד משוכה, ותגיד, זה כבר מעליי. את זה הבנתי, זה בגלל יוסף ואחיו, זה בגלל זה, זה בגלל זה, אבל זה כבר ברית בין הבתרים, זה כבר... זה לא אתה מוציא, זה כי אהיה אימך. זה הכל כדי להגיע משלב הבנים, משלב האהבה הטבעית לשלב הבחירה, ההתקשרות בעצם, מתן תורה, ישראל ואורה התאחד. עכשיו אתם מבינים למה כל התורה היא בעצם שמות השם? כי כל התורה היא רחמים נסתרים פועלים. לפעמים אנחנו רואים שמופיע השם י' כ' ו' כ'. אבל רבותינו מלמדים אותנו שכל מילה היא שם י' כ' ו' כ' נסתר שאנחנו לא יודעים לקרוא אותה. אבל כל אחד יודע שהמילה המרכזית שהיא כל התורה כולה, אנוכי, לא יודע להגיד, כי זה רחמים נסתרים ופועלים. בכל צרתם. בין אם זה במדרגת מצב הכי קשה בעולם של הסנה, ובין אם זה במדרגת דוד, בהשם שמך לעולם, השם זכרך לדור ודור. וכשכל אחד מבין שהוא יכול להגיע לזה, אתם מבינים מה קורה בהמשך הסיפור. ויען משה ויאמר, הן בני ישראל לא יאמינו לי. עכשיו אתם תופסים מה הוא צריך לחטוף? נחש שמתהפך? אומר רש"י, למה נחש? כי הנחש אומנותו לשון הרע על ישראל, וצרעת וידו מצורעת. מה? כלומר, יש נידח אחד שלא יכול לשוב עד הסוף? מה, אתה לא מבין לאן אנחנו הולכים? להר סיני? כולנו יהיה על הר סיני. הקדוש ברוך הוא בחינת אונס, לא יוכל שלך. אין שום אחד שהוא לא משה. זה גבל. זה לא סתם סיפורים. פתאום עוברים ללשון הרע על עם ישראל, זה נושא מדהים, אבל מה קרה עכשיו? כל אחד זה הנה אנוכי בא אל בני ישראל. בכל מדרגה שהיא. עכשיו במצב של מצרים זה עוד באמת לא קיים, כי שם זה בנים ואב לבני הר סיני. אילו היה שם, לא היה נגאל. אבל להבין שכל אחד ואחד הוא בחינת משה. הם לא האמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. אם לא, ואז האותות. כל השלבים, צריך לפי זה להמשיך הלאה, זמן מאוחר, אבל כל השלבים בשיחה של משה עם הקדוש ברוך הוא מובנים על אותה נקודה. לצאת ממצרים זה להבין שאת פרעו הקים מול הקדוש ברוך הוא. כדי שאני אעבור ממעמד של בן למעמד של עבד נבחר לעולם ולעולמי עולמים. לאובן ובחרת. זה כל המהלך. לכן המהלך הזה הוא מהלך של כל יום ויום, בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו. זה כל יום המהלך הזה של רחמים נסתרים ופועלים. לפעמים נדמה לנו שאנחנו מבינים את זה כי הכי קשה לנו בעולם, כי אנחנו בסנה. ולפעמים, ואז זה הכי מסוכן, נדמה לנו שאנחנו כבר לא זקוקים לזה. זה שיעור יפה, כי אנחנו כבר במצב של דוד. וכן הוא אומר בדוד, זה שמך לעולם וזה זכרך לדור ודור. רש"י מדייק בכל אות. כשרש"י אומר וכן בדוד הוא אומר, הוא לא מתכוון להגיד, אני יודע שזה בתהילים. תפתח במחשב, תראה זה בתהילים. רש"י אומר, בדוד זה כמו במשה. נחזור למה שבו פתחנו, ובו נעמוד. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. את אברהם, את יצחק ואת יעקב. לכן אמור לבני ישראל. לכן אחרי הכל. אתה מבין את התשובה לשאלה למה הרי אותה? על פי פשוטו, פשוטו, פשוטו דיברנו היום. לא עסקנו היום במדרשו של היררת אחר מידותיי. שרשי אומר בסוף המדרש שזה לא הפשט, אבל דברי תורה כפטיש יפוצה את צלע ונחלקים ל-70 פירושים וכו'. פשוטו. פשוטו הוא הלמה הריאותה, הוא כמעט הייתי אומר בישראלית, למה, אתם מכירים את המילה למה? למה הריאותה? מזמן הגעתי לעצמי למסקנה, שכשעומדים לפני דבר קשה, השאלה הכי פחות חשובה היא למה. השאלה היחידה בעלת המשמעות היא למה. למה זו לא רק שאלה לא חשובה. בסופו של דבר, אל תכעסו עליי. בסופו של סיפור, אני אומר את זה ישר, זו גם שאלה טיפשית. מאיפה אני מעיז להגיד את המשפט הזה? שאלה טיפשית היא שאלה שאתה יודע שאין לך כלים לתשובה. אז בשביל מה אתה מבזבז זמן? ואם אני אתן לך תשובה, זאת התשובה. אבל למה בעברית זה גם לשמה? מה המגמה? לאן זה הולך? למה הריאות לעבדך? למה מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך? למה? הנה עכשיו התשובה. לכן אמור לבני ישראל. זאת פרשה שלמה, עד שבאה התשובה. לכן. בשביל זה. בשביל שכל אחד יהיה בוועוצאיתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. אי, אבל לא שמואל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומר הקדוש ברוך הוא, אמרתי לך שלא ישמעו. אני אף פעם לא אמרתי שהם ישמעו עכשיו. בוא דבר. ויצווים על בני ישראל. אני לא אמרתי לך פעם שישמע. שיקבלו? ברור שלא. זה כל המהלך. זו העבודה של כל החיים. שמך נעלם. רחמים נסתרים. ובגלל הנסתרות הם פועלים נונסטופ. אתם יודעים מה זה בחקלאות? חורף. חורף זה הזמן שהכל מתרחש מתחת לאדמה. אמר לי פעם חקלאי זקן, אתה יודע למה בחורף הכל מתרחש מתחת לאדמה? כי הזרעים רוצים לעבוד בשקט ושהתיירים לא יפריעו. אם יבואו לצלם, אי אפשר לעבוד. אז הם רוצים לעבוד בשקט. כשמתחילים לצאת כבר, הוא אומר, זה הקיץ, כבר זה הקץ. זה בשביל התמונות. עכשיו זה יפה, רואים מנגויים וזה, הכל יפה. העבודה באמת זה רחמים נסתרים פועלים. ואז לכן אמור. ערב טוב.